ופנינים של כל חסד ומעטבה ולילי ערכנה ולהגישנה כאן שבנת הערה ולילי ערכנה ולהגישנה כאן שבנת הערה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה אידם גרורת ננדה אמן גורמתי אשים נפתחי בבוד הבנם ובסנקה תביאי נזכותם שטובי מעשי לכלי להרע למען כל הבריאה הגור הערתי אשים נפתחי בגוד הבדם ובסנגה תביאי נזכותם של טובי מעשי לכלי להרע למען כל הבריאה הגור הערתי אשים בגוד הבדם ובסנגה תביאי נזכותם שטובי מעשי לכלי להרע למען כל הבריאה.
ערב טוב, ברוכים הבאים. יש כאן כמה אנשים שהם אורחים, וכמו שאתם יודעים בקורס הזה, כשבאים אורחים אני קצת דואגת. אני שמחה שבאתם, מאוד שמחה, אבל זה קורס על יחסים עם הלמה או עם הגורו, ומי שלא קיבל את כל ההכנה שקדמה לקורס הזה, זה יכול לא להתאים לו, זה יכול גם להתפרש לא נכון. אז אני מבקשת מאנשים שמארחים את האורחים שאתם תדאגו להם, אוקיי? כי הדברים, כשהם מוצאים מהקשרם, כשהם לא שמעו את שאר השיעורים ואת כל ההכנה, בהחלט יכולים להתפרש לא נכון. ואז הם לא משרתים אותנו. במקום שזה הדבר העוצמתי ביותר בדרך, זה יכול לפעול הפוך. אז אם אתם עורכים כאן או חדשים, ואתם מרגישים שזה מוזר לכם או שזה לא מתאים לכם, בבקשה תתפסו מישהו ותדברו איתם. אז אנחנו עוברים במסגרת הלימוד על הלמה בתור שורש הדרך, וישבנו, אתם זוכרים, את הלמה לשורש של העץ, אם הדרך היא הגזע, הלמה הוא השורש, ואז יש את ענפים, מעלים, הפירות, על התוצאות של הדרך שאנחנו רוצים להגיע אליהם. ובלי השורש, לפי הלימוד של דרך המהיאנה הבודהיסטית, אבל לא רק הבודהיסטית, והרבה מסורות שבאות מהמזרח, ולא רק מהמזרח, גם בנצרות זה ככה, אני חושבת גם בחסידות זה ככה, בהרבה מסורות מסתמכים על המורה, על הלמה. כי אנחנו אומרים שאנחנו הולכים למקום לא ידוע, אנחנו הולכים למקום שהוא רמה תודעה שאנחנו לא רגילים לתפקד בה בחיי יום יום, ואנחנו צריכים מדריך למקום הזה. כי בלי מדריך אולי במקרה נעלה על הדרך, אבל הסיכוי לזה הוא מאוד קטן, מאוד מאוד קטן, כי אנחנו עלולים לעשות הרבה שגיאות בדרך, ובינתיים החיים חולפים, ואולי יהיה מאוחר מדי. וזה נכון, אמרנו, אפילו בתחומים ארציים פשוטים, כמו ללמוד נגרות, או כמו ללמוד ביזנס, או כמו ללמוד להצליח בעסקים, אנחנו צריכים מומחה שידריך אותנו על אחת כמה וכמה כשאנחנו הולכים למקום שאין לנו מושג מהו בעצם. אז אנחנו צריכים מורה, אנחנו צריכים מורה מיומן. אנחנו צריכים מורה שאנחנו מסוגלים לתת בו אמון, ולכן הלימודים שלנו נותנים הרבה לימוד איך לבדוק את המורה, איך לבחון את המורה, וגם מייעצים לנו לבחון את המורה במשך הרבה זמן, לפני שאנחנו יוצרים איתם את הקשר המחייב, ומוסרים את עצמנו בידם כדי שיקחו אותנו אל הערה, אל מחוזות נשגבים יותר. מכמה סיבות? א', אם לא נבדוק אותם, ואם לא נבחן אותם, ואם לא בילינו לחברתם מספיק זמן, אז אנחנו לא באמת יודעים. אז אנחנו הולכים, כי אנחנו רואים אולי אנשים אחרים מעריכים אותם וכך הלאה, אבל אנחנו בפנים עוד לא משוכנעים. אז אם לא נתתם לעצמכם את הצ'אנס הזה, ועוד יש לכם דברים לא פתורים, או ספקות, או שאלות, או פשוט לא נתתם לעצמכם מספיק זמן, וכשיש קשר מחייב ועוזבים, זה קרמה לא טובה. אז אנחנו יוצרים לעצמנו קושי בקשר הבא, אם בכלל נמצא את הקשר הבא. ובלי מורה אנחנו עבודים. אנחנו לגמרי עבודים. אז אלו מכם שמתכוונים להצטרף ללימוד הטנטרי. כשאתם נכנסים ללימוד טנטרי עם מורה ומקבלים חניכה ממורה, אתם יוצרים יחס מחייב לשני הצדדים. מאוד מאוד מחייב. ואני חושבת שלא ראוי לעשות אותו אם לא נחשפתם מספיק לאותו מורה, אם לא ישבתם הרבה זמן בשיעורים אותו מורה ועשיתם את המאמץ להתקרב. זה אולי לא מתאים שאתם תעשו את המחויבות, כי זה מסכן אתכם. הנזק הפוטנציאלי הרבה יותר גדול מהתועלת. וגם מצד המורה זה לא תמיד הצעד הנכון. זה אחרת מאשר להקשיב להקלטות של ACI באתר. זה צעד לגמרי אחר, ברמה לגמרי אחרת. זה צעד של התחייבות. ושאין ממנה נסיגה בעצם. אתם יכולים להפסיק לבוא, אין על חוק המדינה שיעניש אתכם על זה. אבל חוקי הקרמה ממשיכים לעבוד. זה יזיק לכם. אז אם לא נתתם לעצמכם את הצ'אנס, להכין את עצמכם כראוי, איך תתחייבו, או ההתחייבות, אין לה על מה לעמוד. אז זאת ההפצרה שלי, באלו מכם שרוצים להצטרף ללימוד, זה לא מספיק שאתם עושים את הקורסים, לא שזה לעשות את כל הקורסים זה עניין קטן, זה הרבה עבודה, אני יודעת, וזה מאמץ, והוא עצמו מעיד על התחייבות שלכם. אבל אתם גם צריכים להיות מוכנים להתחייב ליחסים עם המורה או המורה שנותנים לכם את החניכה, ובשביל זה אתם צריכים להיות כאן. אתם צריכים להיות כאן כמה שיותר. אז זה המורה שהוא כל כך חשוב בדרכנו. ובלימוד על המורה אמרנו שיש כמה שלבים, ובקורס הזה אנחנו עושים את השלב הראשון, שבו אנחנו מדברים על היתרונות של שירות של מורה רוחני. למה זה חשוב לנו לעשות את זה, ומה יצא לנו מזה? למה כדאי לכם? זה השלב הראשון, זה מה שעושים בקורס הזה. יש 8 יתרונות, דיברנו עליהם על אחד, היום נעשה עוד 2. ויש לנו אחר כך עוד 2 שיעורים, אני מקווה שנסיים את כל 8. אחר כך יש גם רשימה של 8 חסרונות, אם לא עושים את זה נכון. אם לא יוצרים את הקשר הזה, או אם יוצרים אותו, אבל עושים אותו לא נכון. לזה יש חסרונות גדולים, כל כך גדולים, שעדיף לא להתקשר מאשר להתקשר ולעשות את זה לא טוב. אם התלמיד לא מוכן, עדיף לא ליצור את הקשר, ולחכות לעשות הרבה חסד, ללמוד את הלימוד הפתוח, ללמד אותו, עד שתהיו מוכנים, וכשאתם מוכנים המורה יופיע. זה החוק של קרמה, שהזרעים שמה, כשאתם מוכנים, הם יבשילו. אז את זה אנחנו נעבור בסמסטר הבא על החסרונות. ורק אחר כך, סמסטר אחרי זה, יבוא הלימוד העיקרי, וזה הלימוד על לראות את הלמה כישות מוארת. שזה מאוד קשה לנו, כי אנחנו רואים אדם בשר ודם לפנינו, ויש לנו כל מיני רעיונות איך זה ישות מוארת, אולי כמו זה, אולי כמו זה. אנחנו לא יודעים איך נראית ישות מוארת, ואולי האדם שאנחנו פוגשים לא נראה כמו כל הדברים האלה. אז יש לנו את ההשקפה הרגילה שלנו, שרואה דברים כרגילים ושגרתיים, ואנחנו אומרים שהמורה הוא כזה עזר חיוני בדרך, אז בשביל מסוים, כדי לעזר במורה בדרך, אנחנו צריכים לראות בהם ישות מוארת. והשיפט הזה, באופן שבו אנחנו תופסים את המורה, הוא לא פשוט, הוא דורש הרבה לימוד, והוא דורש הרבה מדיטציה. כדי שזה אכן יקרה, כדי שאכן תשקע התובנה הזאת, זה ידרוש הרבה מדיטציה. במשך פרק זמן ממושך. אז את זה אנחנו רק נלמד בעוד שני סמסטרים, ואז יהיה לכם כמה שנים לעשות את המדיטציה. צריך לעשות אותה במשך כמה שנים, עד שזה קורה באמת. וכשזה קורה באמת, אז אתם, מה שאומרים באנגלית, unstoppable, אי אפשר לעצור באתכם. אם יש לכם בודה שלוקח אתכם, לאן הוא יכול לקחת אתכם? אז הבאנו את הציטוט הזה מאריה נגארג'ונה, אתם זוכרים בשיעור הראשון? זאת אומרת, כשיש תלמיד מיומן, שפוגש מורה מיומן, ומתמסר כראוי, ומקבל את הלימוד הנכון והשלם של הדרך מהמורה, הוא חייב להגיע להערה, והוא משווה את זה לאותו אדם שנופל מצוק, הוא חייב להגיע למטה, גם אם הוא לא רוצה. אותו דבר, אותו דבר. מה שלא אמרתי לכם אז בשיעור הראשון, הציטוט היה מאריה נגארג'ונה מספר טנטרי של שלב ההשלמה. והלימוד שלו מדובר שם, אז הלימוד של שלב ההשלמה. אבל בשביל שתלמיד יקבל את הלימוד הזה, הוא צריך לעבור דרך ארוכה, ומורים לא נותנים את זה באופן אוטומטי, ובגלל זה אנחנו כאן. אז אנחנו בקשר עם הלמה, ויוצרים יחס נאות עם הלמה, על ידי שירות של הלמה, התייחסות של כבוד ללמה, כל הדברים שאמרנו בשיעורים הקודמים. ואנחנו מאמנים את המיינד שלנו על ידי תהליך ההתמסרות, על ידי לראות את הלמה כבודה. זה שלב ראשון שאנחנו עושים עכשיו. שלב שני שיקח את כמה שנים אחרי זה, זה לייצב את התובנות האלה. ואז כשאכן מגיעה התובנה הזאת לליבנו, וכשהיא יציבה בליבנו, וכאמור זאת עבודה, זה לא קורה אוטומטית. אל תאמינו לעצמכם כשאתם אומרים זהו, עד שלא עשיתם את העבודה. כי אחרת אתם עלולים להגיע לשעת מבחן וזה יהיה קשה. אחרי שזה קורה, אנחנו יכולים לקבל את ברכת הלמה בליבנו. המסירות שלנו וההתמסרות שלנו היא זו שמאפשרת לקבל את הברכה של הלמה בליבנו. אחד הדרכים לעשות את זה, זה להרהר ולהתמקד ולחשוב על האיכויות של הלמה, על התכונות של הלמה, על המעלות של הלמה. וזה לחשוב על דברים שהתלמיד רואה אצל הלמה, וגם אולי דברים שהוא כרגע לא רואה, אבל שהן יכולות של הבודה, שהן תכונות של הבודה. שכרגע אנחנו לא יכולים בהכרח לראות, בגלל שהמיינד שלנו הוא לוטה בצעיפים של בורות. אז אנחנו לא יכולים לראות צעיפים עבים של בורות. אז אותו ידיד רוחני, אותו ידיד טוב, שזה הכינוי למען האורחים שבכם, הכינוי למורה במסורת הטיבטית, הוא גאווי שן ין, שזה הידיד הטוב. אותו ידיד טוב, שזה המורה שלכם, שהוא כאמור בשבילכם בודה, שאיתו אתם יוצרים את הקשר הדרמי, הקשר הזה שבו אתם מפקידים את עצמכם בידי מישהו שיוביל אתכם בדרך, יש להם, אם הם בודה, יש להם את כל התכונות של הבודה. וזה אומר שתלמיד לומד לראות את הלמה בצורה כזאת. אז אנחנו הבאנו ונמשיך להביא ציטוטים שונים מהכתובים, כדי לעזור לנו בדרך הזאת של ההרהור בנושא הזה, כי הוא כל כך חשוב. וכדי לתת לעצמנו צ'אנס להצליח בתרגול הזה, הכתבים מלמדים שלא להתמקד במגרעות שאנחנו רואים בלמה. נת גם אם אתם רואים משהו שלא נראה לכם, אם הלמה בודה, אז אין להם חסרונות. אבל זה יכול להיות שאתם תראו חסרון. אתם יכולים לראות מגרעת, משום שהם ריקים, וכל אדם משליך מתוך התודעה שלו, והלמה משקף לכל אחד את התודעה שלו, באופן אוטומטי. והוא יכול לשקף ל-100 אנשים שונים, 100 דמויות שונות, וזה קורה באופן אוטומטי. אז אדם צריך לקחת אחריות על זה, כשהוא רואה משהו שלילי ומשהו שלא נראה לו, והכתבים מלמדים גם לא להתמקד בזה. זאת אומרת, לקחת אחריות על משהו שאני משליחה, שבא ממני, ויחד עם זה אני לא הולך להתמקד בזה, כי אם אני אתמקד יותר מדי בדברים האלה, אני אאבד את הלמה. אני לא אוכל לדבוק בראייה התאורה של הלמה, וזה יזיק לי קודם כל. אם אין לי למה, אין לי דרך. אם אין לי מדריך, אין לי דרך. אז אני מגנה על הדמות של הלמה ככל כוחי, כי בלי זה אני עבודה. זה כמובן אחרי שיצרתם את הקשר עם הלמה, אחרי שבחנתם אותם הרבה זמן, לפני שיצרתם, לפני שהחלטתם זה הלמה, אז אתם בוחנים, האם הם שומרים על המוסר, האם הם אוהבים את התלמידים, האם הם יודעים מה שהם מדברים, כל הדברים שאתם בודקים, נכון? תלמיד בא והוא בודק. וזה טבעי וזה צריך להיות כך. ואנחנו אפילו מלמדים איך לעשות את התהליך, ולימדנו אותו בקורסי ACI, וצריך לעשות את זה, וכאמור אומרים אפילו הרבה שנים. אבל אחרי שהחלטתם, אחרי שבחנתם והחלטתם זהו, ואנחנו אומרים צריך הרבה שנים, מצד שני לא יותר מדי, כי אחרת מתי נעשה את הדרך. אז אחרי שקפצתם למים, זהו. עכשיו אתם לא הולכים לדוש ולהתעכב ולהתעמק במגרעות שאתם פוגשים, אם אתם פוגשים. אז אנחנו עושים מאמץ לראות בלמה בודה, ולראות בהם מישהו ש... פסקו אצלו כל הנגעים, ושהם רק משקפים סגולות נשגבות. אז איך עושים את זה? אז כשנגיד עולה מחשבה שאנחנו רואים איזה פגם בלמה או איזה מגרעת בלמה, אז אחת העצות היא להעביר את ההתמקדות לדברים הטובים שאנחנו יודעים על הלמה. כדי לעצור את המחשבה הזאת, אנחנו מחליפים אותה במחשבה השנייה, שהדברים שאנחנו כן חושבים שהם טובים אצל הלמה שלנו. אם אנחנו שוב ושוב עושים את זה, זה תורם לפיתוח של ההתמסרות שלנו, וכשההתמסרות הזאת מתפתחת ומפותחת, זה עוזר לנו לקבל את ברכת הלמה בליבנו. ומה זה נקרא שאנחנו מקבלים את ברכת הלמה בליבנו? זה אומר שהתובנות של הדרך מתחילות לנחות בליבנו אחת אחת. אנחנו מתחילים להתקדם מהר בדרך. וזאת הדרך להערה, זאת בדיוק הדרך להערה, בצורה כזאת דרך הלמה. אז זאת מין שיטה, אתם יכולים להגיד פסיכולוגית, שעוזרת לנו להצליח בדרך עם הלמה שלנו, וכשהיא מצליחה כמובן אתם יודעים, כל משאלת ליבנו מתמלאת, ואנחנו מגיעים לאושר. ברגע שיש לנו את המסירות הזאת ללמה בליבנו, אז אנחנו פונים אליהם בבקשה ובתחינה, כמו שאנחנו מכירים מהתפילות שלנו, מבקשים ברכות, להרגיע את כל המכשולים שיש לנו, לסלק את כל המכשול שיש לנו, ולייצר את כל התובנות של הדרך. ואנחנו פונים שוב ושוב בתחינה לאותו למה שאנחנו מתמסרים לו בליבנו. ואנחנו מבקשים מהם ומתחננים שיעזרו לנו לפתח את תודעתנו בדרך להערה. והתחינה האולטימטיבית זה שכשאנחנו מתמקדים בסגולות הנשגבות של הלמה, ומתחננים או מתפללים אפילו שהגוף והדיבור והמיינד שלנו יהיו כמו הגוף הקדוש והדיבור הקדוש והמיינד הקדוש של הלמה. עכשיו, כדי שזה יקרה, האם אתם חייבים להיות פיזית על יד הלמה? התשובה היא שלא. אתם לא בהכרח חייבים להיות פיזית על יד הלמה. זה טוב להיות פיזית, אבל גם אם תלמיד לא נמצא פיזית על יד הלמה ולא חי עם הלמה, אם הוא מתמסר בליבו, אם הוא בליבו עם הלמה, הוא יקבל את הברכה של הלמה, אם יש לו התמסרות גדולה. ולהפך, יכול להיות תלמיד פיזית קרוב ללמה ולשרת את הלמה ולעשות דברים בשביל הלמה, אבל אם הם לא רואים שם את הישות המוארת ואם אין להם כבוד ללמה, הם לא יקבלו שום ברכות. אז זה מאוד עצוב, כי עיקר הקרמה נצברת במחשבה ובכוונה, ובלי זה, אם זה איננו, אז תלכו לעשות משהו אחר, כי גם זה חבל על הזמן. יש את הסיפורים על ג'טסון קאפה הגדול, שהמורה שלו היה מנג'ושרי, ואתם מכירים את ההר של ברכות, מקור כל חסדי, ששם הוא מתחנן לקבל ברכות ללמה. ובין השאר, לא שם, אבל בכתב אחר, הוא פונה למנג'ושרי, והוא מבקש עצה איך להשיג מהר תובנות של הדרך. ומנג'ושרי, לילה מכם שחדשים, הוא הבודה העתידי שיבוא עוד הרבה זמן, אבל הוא הבודה הבא שיבוא לעולם שלנו. וכרגע הוא יושב לו בגן עדן, הוא בודיסטווה ברמה 10, הוא כמעט בודה. תלוי אם אנחנו סוטרה או טנטרה. אז או בודה או כמעט בודה, בשבילנו מאיפה שאנחנו עומדים זה נראה אותו דבר. וג'טסון קאפה היה מתרגל כל כך מתקדם, שזכה שהלמה שלו יהיה בודיסטווה כזה או בודה. מלאך, והוא פונה אליו לתחינה ושואל אותו, איך אני אשיג את התובנות של הדרך המדורגת להערה? והנה מה שעונה לו מנג'ושרי, הוא אומר, אתה צריך לעשות מאמץ לטהר את המכשולים שלך ולצבור הרבה חסד, זוכרים? צוק סק, טריפ צ'אנג. אחרי זה, אחרי שעשית את זה, אתה עושה את התרגולים האלה כל הזמן, ואז אתה בא בתחינה ללמה עם ריכוז חד נקודתי. זאת אומרת שאתם גם עושים הרבה תרגול מדיטציה, כן? ואתם רואים את הלמה כבלתי נפרד מהמלאך, מהמלאך שלכם. אז אתם באים אליהם בתחינה. השלב הראשון היה צבירת הרבה חסד, טיהור מכשולים. טיהור עוולות, טיהור שכל הדברים שאוכרים את דעתנו. ואז שלב שני היה תחינה ללמה. תחינה לא סתם, אלא תחינה שהיא באה באופן חד נקודתי, תוך שאנחנו רואים את הלמה כאחד עם המלאך, בלתי נפרד מהמלאך. ואת זה אנחנו עושים כל יום. את התחינה הזאת כל הזמן. אז אם עושים, אומרת, שני השלבים האלה כל הזמן, אם זה התרגול שלנו, התובנות יבואו בלי שום קושי. אוקיי, אז הוא נתן לנו עצה, לטהר, לצבור חסד, ולבוא בתחינה, ולעשות את זה בצובן חד נקודתי, ובאופן רצוף, וכך הלאה. איך נטהר את המכשולים? הדרך הטובה ביותר לטהר אותם זה שוב עם הלמה. למשל גורו יוגה, אלו מכם שעשו את הלימוד הזה, אם עוד לא עשיתם תעשו אותו. זה לימוד שעוזר לטהר מכשולים. יש עוד דרכים, זאת לא הדרך היחידה, אבל זו דרך שזמינה לכם, שלימדנו, היא מאוד חזקה. היא אחת היותר חזקות שיש. כי האובייקט שלכם מאוד חזק. איך צוברים חסד, הצד השני? אז למשל, שבעת השלבים מקדימים למדיטציה של צבירת חסד, שרק אחד מהם הוא אחר, נכון? כל השישה האחרים הם צבירת חסד. מגישים מנדלה, זה דרך אחרת. וכלה, גם אלה קשורים בלמה. גם כאן אתם עובדים עם הלמה. אז במילים אחרות, עצם התרגול עם הלמה ועצם ההתמסרות ללמה, הם עצמם צוברים את החסד ויוצרים את הטיהור שאנחנו צריכים. אז כל התרגול מוכל שם. ואומר לנו למסור פרים פוצ'ה, שכשאנחנו מתמסרים ליד הטוב, במחשבה ובמעשה, זאת הדרך העוצמתית ביותר שיש לטהר את הקרמות השליליות שלנו. עידנים של קרמה שלילית אפשר לטהר ביום אחד ואפילו בדקה אחת. והבאנו ציטוטים בפעמים הקודמות מהכתבים. וכנה לעניין של האיסוף חסד שתקף נגיע, אבל בלי התנאים של התיהור של המכשולים ושל איסוף החסד, אנחנו לא יכולים לקבל תובנות. זה לא אפשרי, כי אנחנו חסומים מדי. פבונקה רימפוצ'ה בספר שלו, מת השחרור, הוא אומר ששני השלבים האלה של תיהור קרמה שלילית ואיסוף החסד, הם יותר חשובים אפילו מאשר המדיטציות שאנחנו עושים. כשאנחנו יכולים לעשות את השלבים של הטיהור, נגיד הגורו יוגה או קידות, זה עוד דרך של טיהור. אם אנחנו יכולים לעשות אותם מלווים בהדמיות חזקות, המיינד שלנו יתחיל להשתנות. ותבוא התמסרות מאוד חזקה, תבוא חמלה, תבוא תפנית, אלה הכל תובנות. כל התובנות האלה יתחילו לבוא ולהתממש בליבנו. והמידה שהן באות או לא באות, תלויה בכמה קרמה שלילית עוד לא טיהרנו. וזה אינדיבידואלי כמובן, לאנשים שונים יש יותר או פחות מזה. אז זה כשמדובר על טיהור, כשמדובר על צבירת חסד, שוב, למה זה האובייקט העוצמתי ביותר? זה שדה החסד העוצמתי שלנו. כשאנחנו משתמשים במילה שדה חסד, שדה זה משהו שאנחנו מגדלים בו את האוכל שלנו, שאנחנו תלויים בו לשרוד, ואנחנו תלויים בו להנאה גם. אז על ידי הפעולות השונות של קידות, מתן מנחות, תחינה ללמה וכך הלאה, אנחנו צוברים חסד. ומתוך החסד הזה יבוא האושר שאנחנו מצפים לו. אז בקיצור, כל האושר הזה שאנחנו מייחלים לו בליבנו, בסופו של דבר זה הכל מתמקד. האובייקט הזה הכל כך חשוב של הלמה. כשאנחנו עושים תחינה ללמה, כמו שמנג'ושר מייעץ לנו, עם תודעה שהיא חד נקודתית, זה מתמיר את התודעה שלנו מתודעה רגילה, שאולי רואה פגמים בלמה, לתודעה טהורה, שרואה את הלמה בצורה טהורה, ומאפשרת התמסרות טובה. ואם אנחנו רואים את הלמה בצורה טהורה, רואים בהם בודה, אז יבואו התובנות. אז אנחנו מתוך ההתמסרות הזאת, אחרי שהיא נוצרה, באים בתחינה אל הלמה, כמו שמנג'ושר תיאר לנו. וזה כאילו שאנחנו משקים, התחינה הזאת משקה את הזרעים שזרענו בשדה החסד של הלמה. ואז באה הברכה ובאות התובנות. עכשיו, הפוטנציאל לקבל את התובנות, זאת אומרת, להגיע להערה, היה בנו מאז ומתמיד. מאז ומתמיד. אנחנו אומרים שהתגלגלנו בסמסר העידנים, אבל תמיד היה בנו הפוטנציאל הזה. אז למה הוא עוד לא התממש? כי עוד לא קיבלנו את הברכה של הלמה. זה הדשן שצריך כדי שהתובנות יצמחו. וזה לא קרה בגלל שלא התמסרנו ללמה. וזה לא קרה כי לא הייתה לנו ראייה טהורה של הלמה. לא יכולנו לזהות את הלמה. וזה לא קרה כי לא צברנו מספיק חסד ולא טיהרנו כל מה שדורש טיהור. אוקיי, אז אני הלכתי בכיוון הפוך עכשיו. אז בקיצור, לסכם, אנחנו צריכים תרגול חזק של טיהור, של צבירת חסד, של תחינה. ובהתחלה, כשאנחנו בתחילת הדרך, אז המיינד שלנו מאוד עיקש, וקשה לנו לחוש התמסרות בליבנו, שהיא חזקה. ואולי יש לנו רגעים או שביבים, אבל קשה לנו להחזיק את זה בליבנו, שזה יהיה, אתם יודעים, כמו במדיטציה, בהתחלה יש לנו רגעים על האובייקט, רוב הזמן לא על האובייקט, אותו דבר כאן. בהתחלה יש אולי פה ושם ניצוץ, אבל עם התרגול זה הופך למשהו הרבה יותר יציב, הרבה יותר עמוק והרבה יותר רצוף. וזה מה שמאפשר את צבירת החסד והטיהור וכל העבודה עם הלמה, זה מה שמאפשר את זה. בלי שנעשה את הטיהור והצבירת חסד והתחינה ללמה, גם אם נעשה מדיטציה הרבה על הדרך, נתקדם אולי קצת, אבל מאוד לאט, לאט מדי בשביל אורך החיים שלנו. אז אנחנו צריכים את העזר הזה, אנחנו חייבים אותו. כל מי שהגיע להערה תרגל ככה, אין דרך אחרת. כל מי שתרגל והגיע להערה, כל בודה היה לו למה. בשלב מסוים, כולל בודה שקיימוני עצמו, יש למות, למורים שלי היו למות, יש לנו שושלת של כ-40 שהולכת חזרה בטנטרה, יש לנו שושלת של 40 למות שחוזרים עד נרופה, שזה היה לפני 1,000 שנה. דוגמה זה מילארפה, שתמיד נותנים אותו. מילארפה יש סיפורים איך הוא התמסר ללמה שלו שהיה מרפה, שהיה תלמיד של נרופה. הוא דור שלישי מנרופה. הוא הצליח להגיע להערה בחיים שלו כמילארפה, ולמעשה תוך כמה שנים. ואם קוראים את הסיפורים עליו, אז רואים התמסרות מדהימה. אתם מכירים את הסיפורים על המגדל, כן? שהוא בנה 9 פעמים, ואחר כך היה צריך לפרק כל אבן, ולא היה לו רגע של תלונה או של ייאוש, או הוא ראה שם הבודה, והבודה אומר לו לבנות מגדלים, אז הוא בונה מגדלים, כמה שצריך. בונה ומפרק. אז סביר שהוא הגיע לרמה הזאת הרוחנית המדהימה של יכולת התמסות כזאת, בגלל תרגול מחיים קודמים. הוא בא מוכן, הוא עשה הרבה הכנה בחיים קודמים. איזה מין הכנה? הכנה כמו שמנג'ושר מייעץ לנו כאן. זאת ההכנה שאנחנו צריכים לעשות. זה יוצר את הסיבות להגיע להערה. ושוב, אם פוגשים למה, ואם תופסים אותם בצורה תאורה ומתמסרים להם היטב, אפשר לעשות אותם מהר. מהר, אנחנו אומרים כהרף עין, אבל כהרף עין זה אומר מהלך חיים. זה מאוד מהר. זה מאוד מהר. אז אנשים כמו מילארפה, ויש עוד, יש למה אין ספה, שהזכרנו אותו בקורס הדלם, הוא הגלגול הקודם של הפן של למה. ויש עוד כאלה דוגמאות שעליהם אומרים בחיים שלו הוא הגיע להרה. אז הם כבר הגיעו מוכנים. אחרים שעוד לא הגיעו מוכנים, אז אנחנו צריכים להקשיב ללימוד הזה של מנג'ושרי ולתרגל אותו, זה הכל. ולזכור שלקרוא ספר דרמה או להקשיב להקלטות של דרמה לא מספיק כדי להבין דרמה. לא מספיק. אנחנו צריכים את כל התנאים ואת כל הסיבות כדי שתבוא הפשלה. כדי שנוכל לצבור מספיק חסד ולטהר מה שצריך לטהר. וזה נעשה הדרך המהירה ביותר, היעילה ביותר וגם המענגת ביותר. זה על ידי ההתמסרות ללמה. מי שיכול לעשות את זה היטב. עד כאן שאלה? כן, בבקשה.
למדברו להיקרא, יש פה שני דברים שלא הבנתי. מה זה לבוא בתחינה עם ריכוז חד נקודתי ולראות את הלמה בלתי נפרד מהמלאך?
החלק השני, לראות את הלמה בלתי נפרד מהמלאך, יותר טוב להגיד לראות את הלמה כמלאך. זה יהיה יותר פשוט. כמלאך, כישות שמימית.
אוקיי, זה לא מלאך מסוים.
בשבילך, יום אחד זה יהיה מלאך מסוים. אבל בינתיים, תעשי את זה באופן כללי. כשאנחנו אומרים מלאך, אנחנו מתכוונים ישות מוארת. אוקיי? אז זה החלק השני. מה זה לבוא בתחינה עם ריכוז חד נקודתי? יש שאני עושה תחינה בבקשה בבקשה, אבל המיין שלי עסוק בעשרה דברים שונים בו בזמן ומחשבות, כמו במדיטציה, מחשבות באות, כי עוד אין לי ריכוז חד נקודתי. כדי שהתחינה תהיה יעילה, אני קודם צריכה לעשות הרבה אימון מדיטטיבי ולסלק את הכהות ולסלק את האי שקט ולהיות מסוגלת להגיע לסמאדי. ועם מיין של סמאדי כשעושים תחינה היא חזקה לאין שיעור מאשר בלי מיין של סמאדי. לכן קיבלתם את הקורס הראשון על המדיטציה המושלמת, כי זה התרגול שיאפשר לכם להפסות את העבודה הזאת בצורה יעילה. אחרת היא גם, היא עצמה נסחבת והיא לא יעילה.
תודה רבה.
אוקיי, תודה רבה על השאלה. כן.
אז כשאנחנו יושבים היום במדיטציה של הריכוז, ב-15 דקות של הריכוז, הרבה פעמים זה עולה לי לעשות תחינה ללמה בזמן שאני יושבת מולה בריכוז, אז האם זה יהיה נכון לעשות את זה, או שזה הפרעה ליצור את הריכוז אחד נקודתי במדיטציה?
כן, כבר הפרעת לעצמך ברגע שעלתה לך מחשבה כזו.
כן, ברור.
צריך לעשות את המדיטציות של התחינה, אבל הן צריכות לא להפריע למדיטציה של הריכוז. את יכולה לעשות את זה בהתחלה, את יכולה לעשות את זה בסוף, או בנפרד. כשאת עושה ריכוז, תישארי עם הריכוז. אוקיי, אז נחזור לרשימת היתרונות שלנו, אתם זוכרים? אז מה אמרנו עד עכשיו? היתרון הראשון היה שהיחס הנאות ללמה מקרב אותנו להערה. אם זה לא התשובה שלכם, תחזרו על השיעור. היחס הנאות ללמה מקרב אותנו להערה. איך הוא עושה את זה? בשתי דרכים שונות. א', על ידי מילוי הנחיה של הלמה, וב', על ידי מתן כבוד ללמה, ולכל אחד מאלה הקדשנו שיעור. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים ליתרון השני. היתרון השני של יחס נאות ללמה, זה שעל ידי היחס הנאות שלנו ללמה, אנחנו בעצם מנעימים לכל הבודות. עכשיו, כשאנחנו אומרים כל הבודות, אז זה מאוד ארטילאי בשבילנו. מי זה כל הבודות? איפה זה כל הבודות? אנחנו לא פוגשים אותם, לא רואים אותם, אנחנו לא יודעים איך הם נראים. אז למשל, כשאנחנו עושים אלתר ושמים עליו כעריות מנחה וכך הלאה, זה לבודות. יש לכם שם ייצוגים של הדמות של הבודה, יש פצ'ה, ספר דרמה, מיינד של הבודה, זה הסטופה. אז אתם שמים שם את הכעריות מנחה האלה לבודות. אבל הבודות האלה הם ארטילאים בשבילנו, אלו ישויות שהגיעו להערה, הם בתדר אחר, אנחנו לא יכולים לפגוש אותם ישירות, אלא אם כן הם יתגלמו ויופיעו כמופע בפנינו. אבל בקיום הגן עדן שלהם, אלא אם כן אנחנו אריות, אנחנו לא יכולים לראות אותם או לחוות אותם. אז מה זה נקרא שאנחנו מנעימים לכל הבודות האלה? עכשיו, אם יש בודות, ואמרנו שזה מאוד לוגי שיש בודות, כי אנחנו הרי עושים דרך כדי להגיע להערה, ורובכם כבר כאן מספיק זמן כדי לראות שאם אתם מתרגלים, אתם רואים תוצאות, החיים שלכם משתנים, הנגעים הרוחניים יורדים, ההבנה עולה, חמלה עולה, חוכמה עולה, אז אתם עושים כברת דרך ואתם רואים קצת תוצאות, וסביר מאוד שאם תעשו עוד כברת דרך, תראו יותר תוצאות ותהיו אישויות יותר טובות, יותר חומלות, יותר חכמות, יותר מסוגלות לעזור לזולת. אז אנחנו אומרים, אם אפשר להתקדם, בטח אפשר גם להתקדם הרבה, ולמה לא להתקדם כל הדרך? ויש כבר כאלה שעשו את כל הדרך, שהלכו שם לפנינו, אז זה לגמרי הגיוני שיש כאלה. והם תהורים לחלוטין, והחמלה שלהם מושלמת, והחוכמה שלהם מושלמת, והיכולת שלהם מושלמת. אנחנו לא יכולים לפגוש אותם ישירות בגלל הרמה הנמוכה שלנו. כי אנחנו מאוד רחוקים מהרמה שלהם. דיברנו על זה קצת, זה כאילו תחנות רדיו שמשדרות בתדרים שונים, הם לא הרסיבר והמקלט והמשדר, הם לא באותו תדר. אז כתחליף למפגש הישיר הזה שאנחנו לא יכולים לחוות, הבודות רואים אותנו והם רואים שאנחנו לא יכולים לחוות אותם באופן ישיר, אז הם שולחים לנו את הלמות, את המורים. והמורים הם המופע של הבודות בחיים שלנו. כשאדם פוגש מורה, זאת אומרת, מה זה נקרא שאדם פוגש מורה? אדם מזהה מישהו כמורה. אוקיי? אני מתחילה לזהות מישהו כמישהו שמנחה אותי בדרך. אבל אני מתחילה, אני מגדירה אותם כמורה, הם לא באים עם שלט, אני מורה. אני צריכה לזהות מישהו כמורה לפני שהם יהיו מורה בשבילי. אז כשאני מתחילה לזהות מישהו כמורה, זה האופן שבו הבודות מופיעים לפניי. זה איך שהם מברכים את המיינד שלי. זה מתבטא בזה שאני מזהה מישהו, אדם, כמורה. אז הם מופיעים כאדם רגיל, כי בקיום השמימי שלהם אני לא יכולה לתקשר איתם ישירות. אז אפשר להגיד שאנחנו שם סוכנים של הבודות. אז כשאנחנו מנימים למורה כזה, אנחנו מנימים למישהו שהבודות שלחו בשבילנו, אז אנחנו בעצם מנימים לכל הבודות. וכשאנחנו מתחילים להתייחס כראוי וכיאות למורה כזה שאנחנו פוגשים ומזהים, הבודות רואים את זה, הם מודעים לזה, וזה מאוד מנעים להם, זה מביא להם הרבה נחת רוח, כי הם מבינים שהתלמיד הזה עכשיו עושה את הצעדים החשובים בדרך שלו להערה. ואז אפשר להגיד שהם כאילו משגיחים יותר על התלמיד הזה, הם משגיחים ומגינים יותר על התלמיד הזה, לא בגלל שהוא שווה יותר מאנשים אחרים, אלא שבגלל הוא כבר יותר קרוב. אז זה לא ש... זה נראה כאילו שהם משגיחים עליו יותר, זה לא שהם משגיחים עליו יותר מאשר על מישהו אחר, כי לבודות יש התייחסות אחידה לגמרי. אבל זה נראה ככה, כי הוא כבר מתקרב יותר. הוא כבר יותר קולט את הברכה של הבודות מאשר אחרים. יש למרים, אחד הלמרים שלא למדנו, אבל שהוא מפורסם, הוא נכתב על ידי למה בשם ישה צונדרו, שחי ב-1761 עד 1816, זאת אומרת במאה ה-18. וזה למרים שכן רימפוצ'ה מאוד אהב, ויחד עם תלמידה שלו צ'ונילה, הם תרגמו אותו לאנגלית. הוא מופיע על הלוח הטיבטי, למי שיש את הלוח הטיבטי מהאוול, אז כל פעם יש קטע מהלמרים הזה. אז שמה בלמרים הזה כתוב, זה תרגום חופשי לעברית, בדומה לאם הרואה את בנה פועל להשיג משהו טוב, כך הבודות כולם שמחים עמוק בליבם בראותם שתלמיד מפתח יחס נאות כלפי מורו הקדוש, שכן אז לא יחק היום שבו תלמיד זה ישתחרר מסבלו. אז כאן עושים השוואה בין הבודות, כאילו כמו שאמא רואה את הבן או הבת שלה, עושים משהו טוב, חיים טוב, עושים דברים טובים בחיים. אז האם שמחה, אוקיי? הילד הצליח. ככה הבודות, הם מאוד שמחים כשאנחנו מתחילים להקדיש את עצמנו למורה רוחני, או להתמסר למורה רוחני, לידיד הטוב, כיוון שזה מאוד מקרב אותנו להערה וזה מאוד משמח אותם. זה סיפור שכן רימפוצ'ה היה מספר. הוא היה רואה הרבה טלוויזיה. היה ראיון בטלוויזיה עם ג'וני. הוא רצח 10 אנשים. וראינו את אימא שלו. ואימא שלו אומרת, ג'וני ילד טוב. ג'וני שלי הוא ילד טוב. אפרופו היחס של האימא לילד האהוב שלה, והיחס של הבודות אלינו. הם אוהבים אותנו, כל מה שהם רוצים זה להוציא אותנו מסבל, והם יודעים, כשאנחנו מתחילים להתמסר למורה שלנו, אנחנו בדרך לצאת. אז כשאנחנו משרתים את הלמה היטב, זה מאוד משמח את הבודות. ולהפך, אם אנחנו עושים את השירות בצורה לא נאותה, או לא עם אחריות מלאה, או לא ביושר, או לא בכנות, או הבטחנו ולא עשינו, או... אתם יודעים... אז זה לא מנעים לבודות, כי הם רואים, התלמיד הזה מחשיב את עצמו בדרך. כן, רימפוצ'ה, הוא אמר, אתם מחפשים ביזנס טוב? יש שני ביזנסס טובים. אחד זה למכור אלכוהול, כי אנשים רוצים להיות שמחים, הם שותים. כשהם עצובים, הם גם שותים. אז זה ביזנס טוב, לא מומלץ. והביזנס השני זה לתת דרמה. כי יש אין ספור לקוחות, אין מחסור בלקוחות. כולם סובלים, כולם צריכים דרמה. אפילו אלה שכרגע שמחים, עוד מעט הם לא יהיו, גם הם צריכים דרמה. אז הבודות, ברגע שאנחנו עושים משהו טוב, הם שמחים לראות את זה. הנה ציטוט מסוטרה שנקראת מערך הקנים, כבר הזכרנו אותה בעבר. המיינד הקדוש של הבודות מאוד שמח לראות את הבודיסטוות שמתחילים לתרגל את הלימוד שקיבלו מהלמה שלהם. אז זה מחזיר אותנו ליתרון הראשון, שאם אנחנו מתרגלים את ההצעה של הלמה, ומגישים להם מנחות וכך הלאה, זה מאוד מנעים לבודות, ובתמורה אנחנו מקבלים הנחיה מהם, וברכות מהם, באמצעות הלמה. אז כשאנחנו מנעימים ללמה, אנחנו מנעימים לבודות, ואנחנו מקבלים את הברכות של הבודות, באמצעות ברכת הלמה. לעומת זה, אם אדם לא מתמסר כיהות, או לא משרת כיהות, או לא מקיים יחסים נאותים עם הלמה שלו, אז זה לא משנה כמה קעריות מנחת עשינו שמה, זה לא ינעים לבודות. אם אנחנו מצערים את הלמה, או גורמים אי נחת ללמה, על ידי שמפרים את המילה, או את ההבטחה, או את ההנחיה, או עושים רק מה שנוח לנו, ומתי שנוח לנו, ולא מה שהתבקשנו לעשות, או... כשאנחנו לא מנעימים ללמה, אתם יודעים, כשאתם עם מישהו, כי מישהו יצר אתכם הסכם, ולא מקיים את ההסכם, איזה יחסים זה יוצר? מה זה יוצר ביחסים ביניכם? אז זה יוצר מכשול במערכת היחסים. ואם אנחנו מדברים על החוכמה שהיא צריכה לעבור מלב אל לב, מלב הלמה אל לב התלמיד, כי את החוכמה האולטימטיבית אי אפשר להעביר במילים, אז כל פעם שאנחנו עושים כזה דבר, אנחנו יוצרים מכשול בינינו ובין הלמה. אז אנחנו מכשילים את עצמנו בדרך. אז כמו שלהנעים ללמה, מנעים לבודות ומביא ברכה לתודעה שלנו, ככה ההפך גם עובד. אם לא מנעימים ללמה, או הם מפרים את שלוות הנפש של הלמה, או לא מכבדים את הלמה, או כל הדברים האלה, זה מטרפד את דרכנו. ואז זה לא משנה מה אתם עושים עם האלתר וכמה קידות אתם עושים. כשתלמיד הוא כזה, כשיש את האי-תואם הזה בין ההתייחסות הפנימית וההתנהגות החיצונית, ללמה זה מאוד לא נעים. אתם יכולים בקלות לדמיין את זה. כי זה נכון בכל מערכת יחסים. ללמה זה מאוד לא נעים. ותלמיד יכול לעשות מאמץ ולהגיש מנחות פיזיות, והלמה לא שמח במנחות האלה. כי אם לא נעשו בכנות, אז כנות, המחשבה הפנימית שמלווה את זה, והכבוד ללמה הם סופר חשובים, הם מה שיכריע בסופו של דבר. אז זה הצד העצוב, זה מאוד עצוב בעצם. אבל מכיוון שהלמה בשביל התלמיד הוא ההתגלמות של כל הבודות, אז להפך, אם אתם עושים את הדרך היטב, אז זה נהיה מדהים. ואז אפשר להגיד את אותו דבר שאמרנו עד עכשיו, שהלמה שלנו זה ההתגלמות של הבודות לפי הקרמה שלנו. הקרמה שצברנו הפגישה אותנו עם הלמה, או גרמה לנו לזהות במישהו למה, ובצורה כזאת הפגישה אותנו עם הבודות. ואז אפילו בלי שאתם מתפללים לבודות או חושבים על הבודות וכך הלאה, אם אתם יוצרים את היחס הנאות עם למה, או מגישים מנחה כלשהי ללמה, או פרח, או כוס מים, או מה שזה לא יהיה, כל הבודות מקבלים את המנחה הזאת, כי כל הבודות מופיעים בפניכם בדמות המורה שלכם. יש כאן ציטוט מהדלאי הלמה החמישי, מיצירה שנקראת מילתו של הקול הרך, המילה של הקול הרך, וזה למעשה טקסט על מהמודרה, ושם יש פסוק מאוד מפורסם, הבודה מדבר שם. הוא אומר, אבוא בעצמי לשכון בגופם של מי שהפכו זאת למטרתם ומקבלים מנחתם של מתרגלים. מי שמנעימים לידיד הטוב מתארים מכשולים מתודעתם. זאת אומרת, הבודה אומר, אני בעצמי אבוא לשכון בגוף המורה, המורה ששם את עצמו כאובייקט שירות לתלמידים, אני בעצמי אבוא, אכנס לגופו. וכשהמורה מועיל לקבל מהתלמידים את המנחה, אני אקבל אותה. והתלמידים האלה מתארים מכשולים מדרכם. זאת אומרת, הוא מאשר שוב את מה שאמרנו, שהבודה עצמו, או הבודות, או הבודה, שוכנים בגוף הלמה שלנו. וזה עוזר לנו, כמו שהוא אומר, לטהר מכשולים מתודעתנו. אז אם אתם רוצים, לפני שאתם באים להגיש את הפרח, יצרו רגע, תחשבו. אוקיי, עכשיו אני מזמינה את כל הבודות לבוא ללמה שלי, ואז לתת את הפרח. אז זה ציטוט שפבונקה רמפוצ'ה מביא בספרו, שזה לקוח כאמור מהטקסט הזה, מילתו של הכל הרך. גשם מייקל הוא טרח למצוא את שאר הציטוט, שלא מופיע בספר של פבונקה רמפוצ'ה. אז הנה אני אקריא לכם את שאר הציטוט בהקשר הזה, את ההמשך. אומר מנג'ושרי, כל מי שאומר שהוא מתרגל את הדרך הסודית, אבל לא מבין את הדברים האלה, בשביל האנשים האלה, אני לא נכנס לגוף המורה שלהם. וכל עוד התלמיד מגיש מנחות יפה למורה, אז אני נמצא שם גם. הוא אומר, לאותם אנשים ברי מזל, אני אשכון בגוף המורה שלהם, וכשאתם נותנים להם את המנחה, אתם מקבלים את הקרמה הטובה של לתת את המנחה לי, לבודה. והוא אומר, אם אנחנו נמצאים במקום שבו הנוהג הזה נשבר, הנוהג של תלמידים שנותנים כבוד למוריהם, איפה שהם לא מגישים מנחות היטב, אפשר להגיד, זה אומר מנג'ושרי, שבמקום הזה שמש הדרמה שקעה. הנה עוד ציטוט מתמצית הנקטר, זה אותו למרים שהזכרתי קודם, של ישה צונדרו. נאמר שכאשר תלמיד הולך בעקבות הלמה, גם אם הם לא מוזמנים, אבל שמחים להיכנס לגופו הקדוש של הלמה, לקבל את כל המנחות, וגם לברך את זרם התודעה של התלמיד. מה זה נקרא לברך את זרם התודעה של התלמיד? שוב, זה אומר שהמיין שלהם יעבור תמורה. יעבור תמורה מה זה נקרא, יהיה מסוגל לייצר את התובנות של הדרך. אז אם זה נכון, ואם הלמה הוא ההתממשות של כל הבודות בשביל התלמיד, אז כל דבר קטן אפילו שאנחנו מגישים ללמה. באותו רגע אנחנו מקבלים את הברכה האינסופית של בעצם להגיש משהו לכל הבודות, של כל שלושת הזמנים. ויש ברכה נוספת שעולה על לתת את המנחה לכל הבודות של כל שלושת הזמנים שהזכרנו אותה כבר, וזה שאנחנו נותנים את המנחה ללמה שלנו, אז יש לנו את הזכות לראות אותם נהנים מהמנחה שלנו. זה מעצים מאוד את הקרמה הטובה שלנו. וזה מאוד חשוב. אז זה אומר לנו למה סופרים פוצ'ה. הוא אומר, כשאתם מביאים מנחות ללמה, תוך ההבנה הזאת שאתם בעצם מביאים מנחות לכל הבודות, ואתם מפיקים את כל הברכה של כל הבודות, מקבלים את כל הברכה של כל הבודות, אז הוא אומר למה סופר, אל תתנו להם משהו ישן. תבדקו מה הם אוהבים, מה ישמח אותם, כי אתם רוצים לשמח. אז למשל, מאוד ישמח אותה למה שלכם לשמוע שהצלחתם לבלום איזה נגע רוחני למשך כמה דקות או שעה. זה מאוד משמח, ולמה שלכם, למשל. כשמגיע למנחות חומריות, הרבה אנשים למשהו שהם אוהבים. אבל יותר טוב תיתנו משהו שהלמה אוהב. כי אתם רוצים לראות אותם ממש שמחים במה שנתתם. אז זה היתרון השני. שאלות? כן.
למה לאהובה? דיברת על מכשולים שאנחנו יוצרים כל פעם שאנחנו מפרים הסכמים או הנחיות שהלמה שמצאתי מנחים. אני מרגישה שאני כל הזמן עושה את זה, כי אני בדרך. ואז מכניס אותי אולי קום שאני לא רוצה להיות, שגם הוא נגע של פחד, אז אולי אני לא אתקרב, כי אני חייבת למין סיכון מול תועלת. ואולי כשאני מגישה משהו, אז אין לי תמיד את המיינד הזה, שהוא רוכש כבוד שאני עדיין שואפת להגיע, אבל אני בדרך, מין כזה ש...
את עושה כמיטב יכולתך, וזה מספיק טוב. ואם יכולת יותר ולא יצא לך, הדבר האחרון שישמח את הלמה שלך זה כשאת יורדת על עצמך. על אמא שלך, רוצה לראות אותך מאושרת ושמחה. אז אין מה לרדת על עצמך, יש מה לראות את זה, ולעבוד להשתפר כל הזמן. כמו עם הכעסים שעולים לנו, ואנחנו לא תמיד מצליחים לבלום אותם, אז זה דרך, זה לוקח קצת זמן עד שנחסל את הכעס לגמרי. אבל כל רגע שאני נלחמת בכעס שלי, ואני מבינה שהוא מזיק לי, ואני לא רוצה לטפח אותו, הוא רגע של דרך, הוא רגע אמיתי של התקדמות בדרך. אותו דבר עם העבודה עם הלמה. היא עוד יותר קשה מאשר לבלום את הכעס. היא הרבה יותר קשה בעצם מאשר לבלום את הכעס. לראות שם בודה ולמלא כראו את ההנחיות שלהם וכך הלאה. אז ברור שאנחנו לא מושלמים. אילו ידענו לעשות זה בצורה מושלמת, לא הייתם כאן. אם אתם כפי שאתם נראים. אז לא הייתם כאן. אז ברור. אז אני אומרת, אוקיי, אני מתרגלת בדרך, ואני עושה כמיטב יכולתי. ואני כל פעם מנסה למשוך את עצמי טיפה קדימה. וכל ניסיון כזה למשוך את עצמי קדימה, זורע זרע, ואכן אני נמשכת קדימה, כי קרמה היא עובדת באופן מושלם. אז להפך, כל ניסיון שאני עושה לקדם את עצמי שם, אתם יודעים, להצים קרמה, לשמוח בזה וכך הלאה, ולרדת על עצמכם לא עוזר. כן, אם קרתה פשלה של ממש, אז חשוב לטהר אותה. חשוב לטהר אותה. אם הבטחתם משהו ולא עשיתם, או אם לא יצא לכם לעשות ולא הסברתם ללמה, למה זה לא קרה בזמן או דברים כאלה, את זה צריך לטהר וצריך להסביר. אם לא יצא לכם, אתם צריכים לבוא ולהגיד לה למה כך או כך קרה ולהסביר. לא להשאיר את זה ככה, פשוט לא לעשות. זה לא טוב. הסיבה שאנחנו מעלים את זה, זה שלא תמיד אנשים מבינים עד כמה הלמה חשוב בדרכם. ואם יש לנו הרגלים להקל ראש בהבטחות שלנו, או להקל ראש בכלל בשמירת מוסר וכך הלאה, אותם הרגילים יבואו איתנו אל מראה יחסים עם הלמה, אבל שמה זה משחק תפקיד קריטי. שמה זה בנפשנו. אז זה הסיבה לשיעורים האלה, כדי שנבין את החשיבות של זה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את זה לשתק את עצמנו, אז מה עשינו? לא עשינו כלום. אז חשוב שאנחנו נצעד בדרך ושנצעד בה בבטחה. נצעד בה בבטחה, זה לא אומר שאף פעם לא נעשה שגיאות. זה לא אומר את זה. אבל חלק מלצעות בביתך זה כשאני עושה שגיאה, אני עוצרת, מסתכלת, מנקה מה שצריך, שמחה במה שאני כן עושה טוב, שמחה ששמתי לב וממשיכה בדרכי. ומה עוד יש לי לעשות? הדבר האחר, לתת לדברים לשתק אותי ולא לעשות כלום, אז אנחנו יודעים איפה נגמור. אז זה לא עובד. אז אין לנו המון אופציות בעצם, חוץ מאשר לתרגל. וכשנפלנו לקום, להתנער, להגיד את האמת על זה, להתוודות, ולהמשיך. ולהמשיך בשמחה, ומתוך ביטחון, ומתוך רגשות של תורממות הרוח, על הנס הגדול שקרה לנו לפגוש את הדרך הזאת, ולעשות אותה. שזה כולל נפילות. לכלול אותם בתוך התרוממות הנפש הזאת. כי אנחנו שוגים ונופלים כל הזמן. אבל כשאנחנו שוגים ונופלים בדרך, אז זה מקדם אותנו. אם אנחנו רואים את זה ועושים את זה, משהו זה כל הזמן מקדם אותנו. אז זה מדהים. מדהים שיש לנו הזדמנות, שיש לנו דרך, שיש לנו מורים. אנחנו יכולים לעשות את זה. אז למעשה זה הכל מדהים. גם הנפילות. אם מתייחסים אליהם, נכון. אם אנחנו מבינים שהנפילות הן חלק מהדרך, ומקבלים את עצמנו במקום שאנחנו, זה פותח פתח למקום הבא שלנו שהוא יהיה יותר גבוה. אם לא נקבל את עצמנו במקום שאנחנו, עם הכישלון שנכשלנו או משהו כזה, אז אנחנו מקבעים את עצמנו ברמה הנוכחית של הביצועים שלנו. כדי להתקדם, אנחנו צריכים לקבל את עצמנו ברמה הנוכחית של הביצועים שלנו, להסכים שזה ככה, להגיד על זה את האמת, זה מפנה את הדרך לשלב הבא. לאהוב את עצמנו בתוך זה, להעריך את עצמנו בתוך זה. וואו, אני עושה דבר נפלא, אני עושה דרך רוחנית שמשכללת את היכולות שלי, שמשכללת את החמלה שלי, את החוכמה שלי, את המוסר שלי, כל הדברים האלה. וואו, אני מדהימה. ואותו דבר עם הלמה, כל עוד אתם עושים את זה בכנות. אז זאת עבודה שמאוד מקדמת והיא מדהימה.
למה עיקרה? יש לי שאלה שאולי היא פרקטית. כשאני עושה את התרגול בבוקר, אז מצד אחד יש לי למה על הראש, ואני מרגיש הכי טוב להשתחוות, ואז אני בבעיה שאני לא אפגע בלמה. לא יודע
לרגע, לפני שאתה משתחווה לרגע, תשים אותה בצד.
תודה, כי אני עושה את זה המון, אבל okay. לא הבנתי את הרעיון. אוקיי. Okay.
את צומא ופחים עבויה אם הצילי יבשות לאבא לחמה ולבנה היא עבויה ופנימים של כוחסה הם לאתרה בליבי ירחנה ולך אגישנה כי גם שלנה תיארה בליבי ירחנה ולך אגישנה כי גם שלנה תיארה תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהר איזם גולות המנדרה כמילת היד זה רבע שעה לספי רק לתקן במקום לשים אותה בצד תשים אותה פה איפה שאתה עושה את הקידה